אם אני זוכר, בשיעור שקדם, התחלנו בלימוד שנותן הרב על האות השלישית של השם, דהיינו עוד וב. אז אני חוזר רק בקצרה להתחלה שראינו, ותגידו לי עד איכן הגענו. כדאי אולי להזכיר בתמצית את הנושא שראינו, אני לא זוכר אם זה בשבוע שעבר או לפני זה, כדי להבין את ההבדל שיש בכיוון של התפשטות העולמות ותיקון העולמות. התפשטות העולמות זה מלמעלה למטה. אפשר גם כן להגדיר מבפנים לבחוץ, אבל זה מושג אחר, מקביל, אבל יש, זה שיטה אחרת, נאמר. אז אולי ניקח את אותה שיטה, מלמעלה למטה, ההתפשטות זה מרחמים גמורים על הדין, עד הדין. למטה זה דין רפה, דרך הדין הקשה, אחר כך נגדיר את כל מדריה. אבל זה מתחיל ברחמים גמורים. למעלה זה כולו רחמים. זה מתפשט ויורד עד מדרגת הדין, וזה עולם העשייה. זה מובן, כן? ולכן כל התהליך של התיקון זה ממדרגות הדין עד לרחמים גמורים. זה מובן? טוב. אז מצד הראשון, מלמעלה למטה, זה נקרא אור ישר, ומצד השני, מלמטה למעלה, הצד התיקון, זה נקרא אור חוזר. אור ישר, ההגדרה זה פנים אל פנים. פנים אל פנים זה בכל מקום, זה רחמים. זה מנת החסד, זה רחמים גמורים. כשהבריאה מקבלת את האור פנים אל פנים, זה סימן שהכלי המקבל זוכה בזה, יכול לקבל, ולכן התפשטות האור, התגלות האור באה דרך הרחמים שנקרא פנים אל פנים. זה אור ישר. כשהכלי המקבל לא זוכה בזה, לא סובל, וזה סימן שיש איזה פגם, ולכן כל מה זה נקודה של ספר יצירה. כל שפע ההתפשטות מלמעלה למטה זה נקרא עונג. ואם השפע מגיע לכלי המקבל, והכלי המקבל לא יכול לקבל, מכיוון שהוא עוד לא זוכה בזה, אז זה נהפך לנגע. אתם רואים את הכיוון, כן? ואז כשהמקבל, הבריאה כבריאה, עוד לא בשלב של תיקון מספיק, אז האור מאיר, אבל בבחינת אחור, אחוריים. וזה נקרא אחור לפנים. אז תזכרו את זה. מרחמים לדין, אז מתחיל את תהליך תיקון העולמות, מדין לרחמים. טוב, אז אפשר עכשיו להתחיל באות השלישית, והתחלת האות השלישית זה התחלת גילוי הדינים. זה משולב עם רחמים, כפי שנראה, וזה הסוד של האות השלישית, הוו, שהוא מעורב בדין ורחמים. אז נראה איך הרב מסביר את זה. סוד עוד שלישית, אתם בדף 89 באמצע, סוד עוד שלישית, מאותיות השם, היא רמז לבב ספירות למטה מן הגימל ספירות העליונות, והיא עוד וב. והיא סוד קשר כל הספירות העליונות והתחתונות. והיא עולה עד הכתר ויורדת עד המלכות, ומתיימד כל הספירות וכולן מתאחדות בה, מעין למעלה ומעין למטה, מעין לימין ומעין לשמאל, והיא הנקראת קו האמצעי. בסוד האות הזה, שהיא אות שלישית של שם הנקרא וב, האות הנקראת וב, היא כוללת וב שמות כנגד וב ספירות, שהם אל כנגד גדולה. גדולה זה חסד. אתם זוכרים את הפסוק. לך השם הגדולה ותפארת והנצר והעוד, אז בלשון המקרא, אותה ספירה שאנחנו קוראים לה חסד, במקרא נקראת גדולה. אתם יכולים לראות את המקור במדרש רבה, על הפסוק ויגדל הילד, של בהתחלת שמות, על משה רבנו. במדרש רמה, רבה, יש שם, אני לא זוכר מי הדרשן שם, אבל הגדרה ברורה מה זה גדולה. גדולה זה חסד. כי הפסוק אומר, ויגדל הילד, לא, ויגדל משה ויצא אליך. ומכיוון שיש עוד פסוק קודם לזה, לא רחוק, שאומר, ויגדל הילד, אז רש"י מפרש. הראשון זה עניין של הגיל, כן? והשני זה עניין של הגדולה. ומה זה גדולה? אז המדרש מסביר, מה זה גדולה? זה לצאת אליך. זה מידת החסד. להתקשר לזולת.
יש קשר
בין
הגדילה לבין החסד? בין החסד.
לא שמעתי את המילה.
יש קשר בין הגדילה לבין החסד?
הגדולה או הגדילה?
גדילה.
לא שמעתי.
גדילה,
מה זה גדילה?
גדילה.
להתגדל. אולי תלמדו את זה אצל המלבים. כל פעם שמלבים מסביר את אותה מילה של גדולה בכל הצורות שיש בכמה פסוקים, והוא מביא אולי רק בקצרה. הוא מביא את הפסוק, גדלו לשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. מה ההבדל בין לגדל, גדלו לשם איתי, להכיר בגדולה ולרומם. אז הגדולה זה ריחוק אבל שאפשר להשיג. זה השגחה שהיא השגחה קרובה לנו. זה הגדולה. הגדול נקרא גדול כשהוא קשור לקטן. רם זה, תן לי לדבר לבד, כן. רם זה גדולה שאי אפשר להשיג. אז המלבים מסביר את זה ככה, ישראל אומר לאומות העולם, גדלו לשם איתי, תכירו איתי שהשם הוא גדול. דהיינו, רחוק, אבל יש השגחה. וזה הסוד של השגחה לישראל. אז גדלו לשם איתי, ואז נרומם שמו יחדיו. כי השם הוא רם על כל גויים, כי גדול השם בסיון, ורם הוא על כל העמים. על הגויים הוא רם, אבל כלפי ישראל הוא גדול. אתם מבינים את ההבדל. אצל הגויים אין אפשרות להשיג את השם. ולכן שמו הוא רם עליהם. אבל בישראל יש סוד ההשגחה, זה הגדולה. ולכן יש בישראל הניסיון של החסד. וזה מתחיל בזהות העברית של אברהם אבינו, שהוא מגלה את אלוקי אברהם דהיינו מידת החסד. וזה העיקר. עולם חסד יבנה. כל זה קשור. ולכן נקרא גדול בלשון המקרא מי שמסוגל לחסד. כי אולי אפשר גם כן, זה מספיק ברור, כן? אפשר אולי להבין את זה על המידה הקרובה של גבורה. זה מה שאומרת המשנה. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. מה זה גיבור? להיות יותר גיבור מהזולת, זה לא חוכמה, זה לא גבורה, מכיוון שזה סימן כי הזולת הוא יותר חלש, כן? אי אפשר להיות יותר גיבור, מי יותר גיבור ממנו. ולכן, מה זה גבורה אמיתית? הכובש את יצרו. אז זה דומה מאוד. אז מה זה הגדולה האמיתית? זה הגדולה שבכל זאת היא קשורה לקטנות של הקטנים. המשפילי לראות, המקביעי לשבת. לשבת. זה אותו רעיון. אז זה הגדולה האמיתית. גדולה זה חסד. במושגים יוונים נאמר, גדולה זה דווקא גבורה. כן? מה זה גדול ביוונית? זה גיבור. כן? גיבור במובן הלועזי של המילה. חזק. כן? אבל גדולה בעברית זה חסיד. כי הגדולה האמיתית זה אף על פי שאתה גדול, אתה קשור לקטן. אז זה מה שמסביר המדרש רבה על הפסוק הזה, ויגדל משה ויצא אליך. זה ברור? טוב. זה קשור לשאלה שלך, כן. אז אין כנגד גדולה. אלוקים כנגד גבורה. אז פה מתחילה ההתפשטות של הקווים. קו החסד שורשו בחוכמה. קו הדין שורשו בבינה. זוכרים את זה, כן? אבל השורש הדינים בבינה זה החכמים גמורים. השורש זה החכמים גמורים. וזה למדנו בשיעור הקודם, כן? זה מדרגה שהעתיב של, של, של הדינים בשורשם זה חסד גמור. גבר עלינו חסדו. לפי הפשט זה נראה כסתירה. גבר עלינו חסדו. וסוד התיקון זה להעלות הדינים לשורשם. אם אני מצליח לקשור קשר בין התגלות הדינים למטה, שזה קשה, שזה נגע, כן? אם אני מצליח לקשור לשורשם למעלה, אז זה מתהפך לעונג. שורש הדינים בבינה זה רחמים. למעלה מהמסך שמתחיל באות השלישית, זה כולו רחמים, הנסתרות לשם אלוקנו. השם אלוקנו, השם אלוקנו זה רחמים, כן. ואז זה התחלת ההתגלות הדינים בעולם התחתון, זה למדנו בשיעור הקודם, שנקרא עולם המום, אתם זוכרים את זה, כן? מים זה למעלה, מום זה למטה. זה התפשטות הוו מהיוד, כן. אז זה סוד התיקון. ואתם תמצאו בהרבה מקורות רמזים וכוונות לאותו, לאותו נושא, וגם באופן מיידי יש לנו ניסיון מזה, גם במישור הפסיכולוגי, גם במישור האינטלקטואלי, כן? כשזה קושי, אז אם מוצאים למה זה משתייך, אז זה כבר הקושי מתחכך, כן? אם מוצאים את השורש, השורש בטוב, אז הרע מתמתק. זה מובן? כן. זה סוד הדין. לא שומע.
יש מצב שאדם יש לו קושי, יש לו צרה. אז הוא אומר, זה הקושי שלי, אני אתמודד איתו. אז הוא מקבל את המקום של זה. כן. אבל השאלה אם זה...
לא, אבל אם הוא... לא, אם הוא באמת... מקשים את זה, עושה את זה, זה פעולה, זה עשייה ממש. זה לא סתם רעיון, אני מקבל את זה, אבל זה לא מגיעים לתיקון, כשזה נגישה רק במשלת לב. צריך כוונה עמוקה לתקן את זה, ויש הרבה תיקונים מפורטים בקבלה, וזה לא קבלה מעשית, זה קבלה עיונית, כן? שאיך להגיע ממדרגה למדרגה, לתקן את זה בשורשו. לא סתם רעיון ככה, אני יודע שאם זה מתקשר למעלה הזה, אתה מבין, זה פעולה, כן? זה מובן, כן? זה פעולה.
זה צידוק הדין.
זה אותו דבר. זה אותו דבר, לא, זה דווקא זה אותו דבר, צידוק הדין.
לכאורה צידוק הדין זה לא...
יפה, יפה. אתם רואים את בצד החוכמה של התורה זה ההפך מהכוונה האינטלקטואלית של ההגדרה, נכון? צידוק הדין, לפי ההגדרה המופשטת, כן? זה לראות בדין את הצדק שיש בדין כדין, כן? אבל צידוק הדין, לפי הקבלה, זה להפוך את הדין לצדק. זה מובן, נלמד את זה אחר כך, דווקא באותו שעה. איך המשפט ממתק את הדין. צדק זה התפשטות הרחמים בדין, כמו המשפט. מה, אולי נחזור להגדרות. כוונת הבורא, מחשבת הבורא, זה להשפיע. וזה נקרא רחמים, כן? זה להשפיע. אז מה זה רחמים? זה כוונת הבורא. אין כוונה אחרת. ברא, רצה לברוא זולת, להיטיב לזולתו, להיטיב לנבריו. כן? אז מה זה דין? כל עוד שהנברא לא זוכה במה שהבורא רוצה להשפיע אליו. נכון, אם כן, הדין זה קשור למצב של העולם הזה, כל עוד שהעולם הזה אינו מתוקן, נקבל את מחשבת הבורא. ולכן, דין זה הגורל של העולם הזה. אבל התחלת האמונה זה לדעת, בכוונה מה אני אמרתי, התחלת האמונה זה לדעת שזה ארעי. ארעי. שזה לא סופי. זה לא מחשבת הבורא מידת הדין. מחשבת הבורא זה להשפיע, דהיינו מידת הרחמים. אז מה? זה כנראה סותר מה שאנחנו לומדים במדרש. בראשונה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, אבל ראינו את זה בשיעור הקודם. זה שייך לעולם הזה. כשהמדרש אומר לברוא את העולם, זה העולם הזה. העולם הזה שייך לדין. כן. הדין שייך לעולם הזה. אבל זה לא הכוונה של הבורא. הכוונה של הבורא זה לברוא העולם הבא. זה לא לברוא עולם, עולם בקלקולו. העולם הזה הוא עולם בקלקולו. העולם הזה זה צמצום העולם האמיתי. וכל צמצום זה דין. כל צמצום מביא את המום. מכיוון שאנחנו יודעים שמצב של העולם הוא תוצאה מן הצמצום, אז בשורשו הוא שלם, כן? ולכן המושג של צמצום זה מושג חשוב מאוד. זה מגלה כי בשורשו העולם הוא שלם, אבל במציאותו הנגלית הוא מחוקר. הוא במצב של דין. זה מובן? שוב אני חוזר על זה. כוונת הבורא זה לברוא עולם הבא. וכדי שהבריאה שתראה לה פנאי ואפשרות לזכות באותו עולם, אז צמצם את העולם הבא לממדים של העולם הזה. ולכן אנחנו מתחילים את התחלת הגורל שלנו דווקא באותה מדרגה של דינים בעולם הזה, כן? אבל שוב, תגידו לי אם זה מספיק ברור. אני חושב שאי אפשר לומר שכוונת הבורא היה לברוא עולם הזה כמות שהוא, כן? זה הכפירה הכי גמורה שאפשר להכניס באמונת ישראל, כן? כוונת הבורא זה לברוא עולם הבא. לכן, עולם הבינה שנקרא עולם הבריאה, שנקרא עולם הבא, הוא נקרא עולם השלם, כן? עולם השלמות, כן? ודווקא הממדים של העולם הבא, יש לנו אחד משישים, אחד בשישים, יש לנו איזו הערה בעולם שלנו מבחינת הצמצום של העולם האמיתי. ואנחנו אפשר ללמוד את זה במה שאומר הזוהר על הפסוק יהי אור ויהי אור. יהי אור, שזה אור דה חסד, זה הזוהר אומר אור דה עולם הבא. יהי אור, אור דה עולם הבא. ויהי אור, אור דה עולם הזה. ויהי זה מורה על הצמצום. מה שקרה זה צמצום של אותה מחשבה. כל ויהי זה לשון וי, כן? אז אני לקחתי את הדוגמה היא, מכיוון שהמדרש הוא ברור בהקשר לזה. המדרש אומר כי אור של ששת הימים הוא גנוז לצדיקים. איזה אור שהוא גנוז לצדיקים, למי שיזכה, זה האור של יהי אור, של מחשבת הבורא. והאור שלנו בעולם הזה, זה האור של ויהי אור. אז תראו בזוהר, זה פשוט מאוד. כן. אז זה העניין. ולכן, כל עוד אנחנו באותה סתירה, איך אפשר להבין את זה? כי מטרת הבורא זה לברוא עולם הזה, דהיינו עולם בקלקולו, ובכל זאת אנחנו מאמינים כי מדובר בהוא התברך, הבורא השלם, מה ברא לנו? ברא לנו עולם מקולקל. ולכן צריך להבין את זה. כל זה קשור להקדמה שהתחלנו בה, בסוד סוף מעשה במחשבה תחילה. מה יהיה בסוף המעשה? מה שהיה במחשבה בתחילה, להתחלה, דהיינו חסד גמור. לפי הפסוק שאני מביא כל פעם על אותו נושא, והיה השם לבדו ביום ההוא, ביום ההוא, ביום ההוא השם לבדו. מה זה השם לבדו? הוא אינו לבד גם עכשיו, וזה ויכוח בין מפרשי רש"י על פירושו על שמה ישראל, כן, בין אביהם והגוריה, אלא עכשיו, בפינת העולם הזה, זה השם אלוקים. ומה זה השם לבדו? השם לבדו, פשוטו כמשמעו, רק מידת הרחמים. ומידת אלוקים היא שייכת לעולם הזה, וגומרת עם העולם הזה. זה מובן? טוב, תגמר
שלך. הבחינה של הבינה, מבחינת העולם הבא, מה שרצון הגורי
דיברו,
היה צריך להיות
מכאן
החסד.
זה מה שאמרנו? אין צמצום בבינה. זה מה שאמר, אז אני חוזר על זה. כל מה שנמצא בבחינת הנסתרות לשם אלוקינו, העליונות, כפי שהוא אומר, כן? ג' רש, שלושה עליונות, רשים. וזה רחמים ומורים. אם זה כתר, אם זה חוכמה, אם זה בינה. אז בינה מגלה, בבחינת מלכות דבינה, מגלה את השורש של הדינים, אבל הדינים מתפשטים למטה בתפארת ומלכות. אז באותה מדרגה של מלכות דבינה זה עוד רחמים גמורים. אני יכול להסביר את זה בצורה קצת אחרת, קשורה לשיטת הרב אשלג. כן, הרב אשלג הוא מסביר באופן ברור מאוד, מתכן מאוד שזה חידוש אצלו, שהוא אומר ככה, הבורא, ההגדרה של הבורא זה המשפיע, כי ממי יקבל. אחר כך נראה שכשהוא משפיע, הוא מקבל נחת רוח מבריאותיו. וזה אחד מהכוונה של האמונה של הבריאות, לעשות נחת רוח ליוצרם. אבל זה בבחינת יוצר. אבל בבחינת בורא, הוא משפיע. אז הבריאה, לפי תורת הרב אשלג, כל עיקר הבריאה זה רצון לקבל. ולכן אין רצון לקבל במשפיע, בבורא. אבל מה שמגלה הרב אשלג, כי הבורא מכיר מה זה רצון לקבל, הוא מכיר את זה בבחינת רצון להשפיע. זה סוד, אבל זה ברור מאוד. כן? במה שהוא משפיע, אז הוא יודע מה זה להיות מקבל. אבל פי שאין שום רצון לקבל אצלו, הוא כולו משפיע. אבל במה שהוא משפיע דווקא, יש לו הידיעה, הדעת, מה זה להיות מקבל, אבל בבחינת משפיע. אולי בצורה אחרת, ותגידו לי אם זה מספיק ברור. כן. יש שתי בחינות בחיים, בחינת אב ובחינת בן. הנברא נמצא בבחינת אב, בבחינת בן, בבחינת אם, בבחינת בת. ואנחנו רואים את החשיבות של הכלל הזה בהיסטוריה של עם ישראל כפי שהתורה מספרת אותו. יש התקופה של האבות והתקופה של הבנים. אבל הבנים לא יכולים לדעת מה זה להיות אב, כל עוד שאינם אבות. אבל האב הוא יכול לדעת מה זה להיות בן, אף על פי שהוא לא בן. איך הוא יכול לדעת מה זה להיות בן? בדעת עצמו כאב הוא יודע מה זה להיות בן, אבל בבחינת אב. תפסתם את כן. ושתי עולמות שונות. כן. התורה נתגלתה לא לעבוד, אלא לבני ישראל, דבר אל בני ישראל. כן. הזהות של לעבוד זה זהות של הבטחה. אנחנו לא יכולים לזהות מה זה הזהות של האבות. להיות כל ישראל בנפש אחת, בבחינת אברהם, בבחינת יצחק, בבחינת יעקב. אנחנו 60 ריבו כדי להיות כלל ישראל. המציאות שלנו היא שונה לגמרי. כן? האבות נבראו כדי להיות אבות של בני ישראל. אדם הראשון נברא כדי להיות האב של הבן אדם. זה מה שצריך לגלות, כן? יש איזה מין דיאלקטיקה בין אב לבן שדומה מאוד לדיאלקטיקה של בורא נברא. זה, לכל הפחות זה מקביל. ולכן זה דומה, רק דקה לא גמרתי. כי בבחינת גומל חסדים, אז בידיעתו זה כולל את הדינים. אבל בבחינה של האב שמכיר מה זה להיות בנו דרך האהבה שלו לבן. הוא לא בן, הוא אב. אבל דרך אהבתו לבנו, הוא יודע מה זה. וידיעה אמיתית זה אהבה. כן. אז ייתכן שזה מסביר קצת עוד יותר את הפסוק, בכל צרתם לא צח. אבל בכל צרתם של בריות כבריות, לא צח כבורא. לא כמו, זה מובן, כן? טוב, מה הייתה שלי?
עולם הבא זה חסד גמור או זה המתקת גבורות?
זה חסד גמור. למה אנחנו צריכים גבורות? למה אנחנו צריכים דינים? כדי לעבור את השלב של העולם הזה, מה זה העולם הזה? היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. כדי לזכות בזה. כי זה כלל חשוב ביהדות. כי מטרת הבורא זה למסור. כל עוד שאתה לא זוכה במה שאתה מקבל, לא קיבלת. ולכן אתה צריך לזכות במתנת חסד שקיבלת, כדי שמטרת הבורא לתת, היא תיגמר. כל עוד שקיבלתי רק בבחינת מתנה, אז הרצון הבורא לא יתקיים. עוד לא יתקיים. ולמשל, עניין של התורה. יש לנו השלב של מתן תורה, אבל זה לא נגמר. צריך קניין. בדרך הלימוד אנחנו הופכים את המתן לקניין. כל שלא הגענו לקניין תורה, אין תורה בידינו, אלא בבחינת מתנה. זה מובן, וזה מה שנקרא מונחת בקרן זווית, כן? אבל כל עוד שהיא מונחת בקרן זווית, זה מתנה, מתנה יפה, אבל אין שום תורה עוד. צריך קניין התורה, אז המטרה של נותן התורה מתקיימת. כשאני קונה, המטרה שלו כנותן מתקיימת. כל עוד שאני רק מקבל בבחינת חסד, אני נמצא בשלב הילדותי של הבריאה. צריך להגיע לבגרות של הבריאה, והבגרות של הבריאה זה מידת הדין. מידת הדין. כן. אתם רואים שוב שזה ההפך הגמור מהנצרות. כן. השלבים לפי הנצרות זה קודם כל הפדגוגיה של מידת הדין, כדי להגיע לגילוי מידת החסד. זה העולם הפוך לגמרי. כן. הקצב, הסדר האמיתי זה קודם כל הגיל של החסד, ואחר כך גיל בר מצווה, אז מתחיל להיות בר מצווה, דהיינו כפוף למידת הדין, עד שמגיע למידה של יעקב אבינו, אמן. זה אברהם, יצחק, יעקב, חסד, דין, אמן, רחם. זה ברור, כן? צריך להתפוסד. ולכן אנחנו לא צריכים את הבל הבלים של העולם הזה. זה חשוב מאוד, כי זה עולם החשוך שצריך לעבור בו דרך ויערב ויבוקר. ולכן הערב זה חשוב, צריך ערב כדי להגיע לבוקר, כן? אבל מה אנחנו מחכים? קחת שמה של ערב? של ערבית? לא. מחכים קחת שמה של שחרית. זה סוד במשנה של הגדה של פסח, כן? רק בבני ברק לא מבינים את זה.
אפשר להגיד שבמילה
בעולם הבא מגיעים לאלף של בא דרך הבא של עולם הבא. מגיעים... לא, זה דרוש יפה, אבל לא צריך. אפשר לומר, אבל לא צריך. אני פעם שמרתי הסבר שהולך לאותו כיוון, שאולי אפשר להוסיף משהו. הסדר של האלפבית הזה אב, אלף בית, אז צריך להגיע לעולם המיועד לבן אדם, אז זה בית אלף אבא. אבל אותו הקשר, שאנחנו מגדירים עולם הזה, עולם הבא, ושייכות לעולם, העולם הזה, העולם הבא. אבל אני שמעתי לגבי האדם, העולם של זה, של אדם הראשון, העולם הזה, האדם הזה. ואנחנו מחכים העולם שמי שבא, העולם הבא, העולם של הבן אדם שבא, שהוא בדרך. תפסתם את הידע. אבל בכל זאת, לפי דעתי, המושג הוא חשוב כשל עצמו. צריך להתרגל לזה. כל אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם, כן? ובבת אחת לומר, איזה עולם? העולם הזה, זה הבל הבלים, הכל הבל, כן? כדי לתפוס את האמונה האמיתית של התורה. כל עוד שלא מגיעים לגילוי של העולם, עולם המחשבה, של מחשבת הבורא, שהוא עולם הבריאה האמיתית, זה עולם הבינה, שנקרא עולם הבא, אז אין בו, אין במאמין שום דעת קונו. הוא מאמין במה? במי שברא עולם שנשאר בטוב רבו. יש איזה מין, איזה סתירה שאני, אני מנסה להסביר את זה, אבל זה כל כך ברור. יש סתירה בין הפסוק הראשון של מעשה בראשית והפסוק השני. הפסוק הראשון אומר, בראשית ברא מי אלוקים את השמים ואת הארץ. מה אומר הפסוק השני? והארץ הייתה טובו ובוהו. אתם שומעים את הסתירה? אלוקים ברא את העולם, אז התוצאה היא טובו ובוהו. באיזה אלוקים מדברים? לכן, לא מבינים מה כתוב פה, כן? אז באים המקובלים ומסבירים שיש מטרה לזה. למה זה מתחיל בטובו ובוהו? טובו ובוהו זה שייך לעולם. זה, 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 זה שייך לבחינה של עולם הזה כעולם הזה, כן? וכל היצירה, כל התיקון של העולם הזה, זה התיקון של התוהו ובוהו, עד שמגיעים לשלב של עולם מתאים למחשבת הבורא, והוא נקרא עולם הבריאה. אנחנו גרים בעולם העשייה, קשורים לעולם הבריאה, אבל העולם שלנו זה עולם העשייה. שוב, זה טעות של המילים, כי בלועזית, כשאומרים בריאה, שומעים עשייה. יש הבדל גמור בין בריאה ועשייה בלשון הקבלה. זה ברור? לא, לפני יצירה. לא, זה ויכוח בין המפרשים. הייתה זה תוצאה, הייתה, הפכה להיות. אחרי מה שקרה שהקדוש ברוך הוא ברא, הארץ הייתה כתוצאה. והארי הסביר את זה דרך המדרש שאומר, מלמד שהקדוש ברוך הוא בורא העולמות ומחריבן. והארי הסביר את זה בסוד שבירת הכלים. בראשית ברא אלוקים את שמים את הארץ, הכלים משברו, תוצאה, הארץ הייתה תוהו ובוהו. הכלים שנשברו, זה הכלים של תפארת דווקא, כן? אז אולי תזכרו את זה ככה, דרך אותה שאלה. הראשונות זה נקרא שמי השמיים. כתר, חוכמה בינה זה שמי השמיים. תפארת זה שמיים. ומלכות זה ארץ. לכן יש המדרגות האלו, שמי השמיים, שמיים וארץ. אז בראשית ברא אלוקים, הגעתי לבינה, בראשית ברא אלוקים, את השמיים תפארת ואת הארץ. השמיים הסתלקו. מכיוון שהכלים של השמיים נשברו. הפסוק השני אומר, והארץ הייתה דור, והשמיים הסתלקו. ובארץ יש את השברים של אותם כלים של השמיים. דהיינו, כלי דה חסד, כלי דה גבורה, כלי דה תפארת, כלי דה נסר, כלי דה עוד וכלי דה יסוד. הכלים נשברו, האורות הסתלקו למעלה, חזרו למעלה, וצריך תקופת האבות שתקנו את הכלים, אז האורות חזרו לעולם שלנו. ואברהם אבינו תיקן את כלי החסד, האורות החסד חזרו. וכן הלאה, יצחק גבורה וכן הלאה, כן? ולכן אותה מידה שנקראת ימי השמיים על הארץ, זה המידה של האורות. עירת שמיים זה מקביל לעירת הערכים של האורות. יש מושג, כפי שאתם יודעים, יש מושג של עירת השם, עירת אלוקים, יש עוד מושגים, עירת העונש, אבל מה זה עירת שמיים? זה שייך לערכים של האורות. עירת אלוקים, הפרי צדיק הסביר את זה, עירת אלוקים זה עניין של דרך ארץ, למשל הפסוק, אני אמרתי, אין עירת אלוקים במקום הזה, הפרי צדיק מסביר, אין דרך ארץ במקום הזה, כן? ואצל אבימלך, כן? אז יראת שמיים זה הערכים האלו שאנחנו קוראים להם אותם, חסד, גבורה, זה יראת שמיים. יראת הערכים. יראה שלא לנגוח באותם הערכים. לכבד אותם. אז כל פעם תמצאו את זה, יש הגבלה. כי מהשמיים על הארץ זה דווקא תקופת האבות, אותם מספר של שנים. 500 שנה של... יש כל המקורות במדרש, כן? מאברהם, מהתחלת אברהם, עד סוף יעקב זה התקופה של קימי השמיים על הארץ. תזכרו את זה. טוב, יש עוד שאלה?
המהירה היא בעצם להתגלות לבחינת עולם הבא, ולזכות שהעולם הזה יהיה בו הארה של...
זה אותו דבר, זה אותו דבר. זה ראינו כבר, אבל נחזור על זה. ראינו כי שם השם, שינמם, שם השם, שייך לעולם הזה זה י' כ' ו' כ', כן? והעיקר זה הו' של י' כ' ו' כ'. טוב, השם השייך לעולם הבא זה י' כ' י' כ'. והיה ביום ההוא, יהיה. זה י' כ' י' כ'. אז מה ההבדל בין י' כ' י' כ' וי' כ' ו' כ'? ההבדל זה בתפארת ומלכות. כשהעולם הזה יתוקן, אז תפארת עולה לחוכמה. הוו עולה ליוד, ומלכות עולה לבינה, היוד השני עולה ליוד הראשון, אז זה יוד כי יוד כי. אז עולם הבא זה התיקון של עולם הזה, כן? אבל הוא קדם במחשב התחילה. טוב, פה יש נושא חשוב, מה ההבדל? מה הרווחנו? אולי דיברנו על זה, בין הגן עדן והעולם הבא. זה אותו דבר, גן עדן ועולמה זה אותו עולם, אבל פי שיש הגדרות של מדרגות, כן? ומה ההבדל? גן עדן קיבלנו במתנת חינם. העולם הבא זה אותו גן עדן, אבל דרך הזכות קניין. ולכן, וזה צריך לתפוס את זה, כל אחד יש לו עולמו שלו. זה הביטוי של קנה עולמו. מה זה קנה עולמו? כל אחד יש לו עולם, כן? כל אחד יודע מהו העולם הבא שלו, מכיוון שזוכר מה ששכח את הגן עדן שלו שיצא ממנו. כן. וזה העולם שהוא צריך לקנות, לא פחות ולא יותר, לא יותר ולא פחות. כל אחד והעולם שלו. זה מובן מה שנאמר. כן. וחשוב מאוד לדעת את מקומו, כן? כל אחד ומקומו. כן?
יש גן עדן אחד
לכולם. כן, אבל יש מדרגות לכל אחד. נכון, יש עולם אחד לכולם, אבל יש מדרגה לכל אחד. ולכן המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם, אבל לא אמרו שזה אותו חלק, כל אחד חלק. כל אחד והפרק שלו, זה נקרא פרק חלק. טוב, זה ברור, כן, צריך להתרגל לזה. אז אפשר להמשיך?
איך אפשר להבין מה
שכתוב
שאדם נכווה ומתפתו של חברו ושייך לכאורה למנות?
תחזור על הביטוי.
המושג
של נכווה ומתפתו של חברו.
לכאורה שייך
לרמנות. כן, יש אפשרויות כאלו. זה שייך לנושא קצת עוד כללי. שאפשר לקבל, לזכות בחלק של החבר, אם החבר לא זכה. יש הרבה ספרים על זה, כן. כי יש קשרים בין כל העולמות, כן. אני אמרתי, וזה לפי דעתי, זה כלל חשוב. קודם כל צריך כל אחד לדעת מהו מקומו, כן. ויש תחרות בין הבריאות. ייתכן, וזה קורה, שאחד זוכה בעולם של השני, עם השני, נכשל. זה סוד הזיווג שני, למשל. כן. בבחינת זיווג ראשון, זה היה שייך למישהו אחר. המישהו האחר נכשל, והשני זכה בזה. כן. אז זה קשור לאותה. כן?
בעניין המחלוקת בהלכה, אשר שיש בין בית שמאי ובית הלל,
יפה.
אם העולם הזה הוא מבחינת מידת הדין, איך ייתכן שההלכה...
למה אתה מתכוון? מהו המקור? שאלתה מחלקה, למה אתה מתכוון? יש כמה מחלוקות בין מגיל ובית שמאי. למה אתה מתכוון בדיוק?
יש מי שאמר שבעולם הבא יהיה לך כבית שמאי.
אה, זה העניין אחר. כי אמרת מידת הדין, ולא לא, לא מצאת את המקור. כן. זה, זה הסבר, זה הסבר על, על המחלוקת שבית, בית שמאי. רק דקה אני אסביר. מסבירים את זה ככה. הלכה כבית שמאי בעולם הבא, ייתכן מאוד שזה כתוב לעתיד לבוא, כן? נכון? לעתיד לבוא, כן? וזה אחרית הימים, כן? והלכה כבית הלל בעולם הזה. אז מה השאלה שלך? אתה הקדחת כבר את ההלכה של בית שמאי כמידת הדין? אני לא תופס את זה.
ככה זה נשמע?
לא, זה נראה ככה. כן? זה נראה ככה. מכיוון שחושבים שבית שמאי הוא מחמיר. זה תלוי, צריך ללמוד כל הלכה והלכה לגופה. הדוגמה שאני רגיל לתת זה העניין של המוקצה בשבת. לבית שמאי אין מוקצה בשבת. אז לכאורה הם מכילים. לא, העניין הוא אחר לגמרי. הם במדרגה של קדושה כל כך גבוהה שאינם צריכים מוקצה לשבת. זה לא פוגע בשבת שלהם. אפילו המוקצה הוא קדוש אצלם. ולכן זה לא אומר שהם מחמירים. הם מחמירים אולי באותה הגדרה שהמדרגה של הקדושה שלהם היא, היא גבוהה מאוד. ולכן הם, איך אומרים את זה בעברית, הם מוציאים את רוב עם ישראל מכלל ישראל. אם ההלכה הייתה כבית שמאי, רק מועטים היו בני ישראל יכולים לתפקד כבן. זה מובן מה שאני אומר, כן? אבל זה לא אומר שהם מחמיר. יש הרבה הרבה דוגמאות שדווקא בית הלל מחמיר. אולי אני, למשל העניין של המוקצה. וכל עוד שאתה פוחד בקדושה, אתה צריך להיות מחמיר על עצמך. אז זה צורה אחרת של של הבעיה. למשל, את העניין של קידושין, כן? במחלוקת כמה שווה פחותה. אצל בית הלל, פחותה זה שווה, כמה שווה כסף. כסף זה שווה פחותה. אצל בית שמאי, כסף זה שווה דינר. אז מי מחמיר, מי מקל בזה? מי מקל בזה? אז גם בדיני אישות, ברור שבית הלל מחמיר. כי אם פחותה, זה כבר אשת איש. אז זה חומרה ענקית, כן? כי גם אצל שמאי, כל עוד שלא קידשת בדינר, אין אישות. היא פנויה. אז מקל. אתם רואים את הפרדוקס לכאורה, כן? זה מובן. אז זה לא אומר שבית שמאי היה מן הרפורמים, כן? אלא זה תפיסת עולם אחרת לגמרי. הם רוצים להגדיר מה אתה קורא כסף באותה הלכה? האישה נקנית בכסף. מה זה כסף? מה הערך של הכסף הזה? וברור, זה לא מדובר במעות, כן? כי אם זה דינר, אם זה פחותה, הגמרא אומרת, אישה לא רוצה למכור את עצמה אפילו לצל של יהלומים. אישה אמיתית, כן? לצל של יהלומים. האם כן, קניין בכסף זה מושג שצריך לברך? טוב, התשובה היא, זה עניין אחר, זה כי התורה התירה את הנישואים דרך הכיסופים. זה הדרך של כסף. כי יש מחלוקת עם זה מדרבנן ומדאורייתא, וכסף מן הלן, כן? אז יש שאומרים שיש סמך בתורה, אבל רוב הדעות שזה מדרבנן, התורה שבעל פה התירה את נישואים שהגורם זה הכיסוף. כי זה בהמי, זה, 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 זה לא קידושין, זה זנות, כן? ולכן התירו את זה, אבל בתנאי להגדיר איזה כיסוף, באיזה כיסוף מדובר. אז פה יש מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי. וזה מתבטא בהבדל בין פחותה ודינר. אבל אתם רואים שלכאורה, דווקא זה בית הלל שמחמיר. זה מובן, כן, טוב. אז נחזור לעניין. רציתי לשאול שאלה, ואחר כך נראה את השיעור הבא, כי לדעתי אני צריך לצאת אצל היהודים, הייתי אומר, לחול. הייתה סיבה שאנחנו מתחילים ב-8:30? לא, אין סיבה. יש, יש סיבה. יש שיעור לפני זה. טוב, כי זה קצת מאוחר. אי אפשר להפוך את השיעור. טוב, מי מחמיר ומקל? טוב. מי אומר? אני לא חושב. לא, כי זה מתקשר לרגע. עוד דברים. טוב, אז מכל מקום נמשיך ביום ראשון ב-8 וחצי. טוב. אבל השיעור הבא, לפני שאני אשכח, זה יהיה למחרת חנוכה. כל חודש כסלו אני לא יכול להעביר שיעור. טוב, אז נמשיך. ומכל מקום בשיעור הבא, נתחיל שוב עם העניין של האות השלישית. כן. יש עוד שאלה? לא. אז אל כנגד גדולה, אלוקים כנגד גבורה. אז אולי עוד אני אוסיף קצת הסבר. כל התפשטות זה רחמים, וכל התגברות זה דין. התגברות זה צמצום. אחר כך נלמד את ההגדרות של המושגים האלו. התפשטות זה אותה בחינה של פנים אל פנים. התפשטות, רחמים, משפיע. אבל התגברות זה משפיע, אבל דרך מינת הדין, דרך הצמצום, זה התגברות. נלמד את זה אחר כך. התגברות זה מצד הגבורה, כמובן. גבורה זה נראה כצמצום של החסד. האחוריים של החסד שמתגלים כגבורה. י' כבבקה כנגד תפארת. י' כבבקה צבאות כנגד נצח, אלוקים צבאות כנגד הוד, אל חי כנגד יסוד. ולמדנו כבר שאל חי זה גם כן, אל שדאי, יש שתי בחינות ביסוד, ביסוד. הבחינה של אל חי והבחינה של אל שדאי, נלמד את זה בשער השייך לו. ופי שתמצא שם אל... מה? כן, נמצאת לומד, למד, כי סודו של וב, של שם, הוא